אתם מאזינים לעל כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים. שמי הוא ערן אבירם.
נעים מאוד, אורי ליפשיץ.
ואני אביב מנוח.
כן. אנחנו כולנו כאן הפעם כדי לדבר על נושא יקר וקרוב לליבו של אביב, אדפטציות, בעקבות משחק חדש שהוא מפתח, לא גוד פלש, גם גוד פלש, אבל לא רק גוד פלש. עשינו פרק על זה, אם אתם מוציא לדעת מהו גוד פלש, נכון. זה משחק שאביב מפתח כבר זמן מה, ניתן קישור בהערות הפרק, אלא אחד חדש, שנוגע למשהו קצת אחר, ובוא נדבר על זה, כי זה נושא שהדליק גם את אורי. אדפטציות. עכשיו, דיברנו בעבר על אדפטציות. דיברנו בעבר על המרה של סרטים, של משחקי מחשב, למשחקי תפקידים. יש לנו 2-3 פרקים, יש לנו פרק שעוסק בז'אנר ואיך לגרום לו. אלה פרקים ישנים, אבל אני מתאר לעצמי עדיין מצוינים. אני לא יודע, לא הקשבתי להם הרבה זמן. לכו תקשיב להם אתם ותגידו לי מה דעתכם. אבל הפעם אנחנו רוצים להיות קצת יותר מוקדים מזה אפילו, אני חושב, ממש, ממש מוקדים, עם דוגמאות ספציפיות. אבל למה אני מציג את זה? אביב,
כן,
על מה בדיוק אנחנו מדברים
היום? תודה רן. על מה אנחנו מדברים? אז לפני שבוע, בפודקאסט שורפים משחקים, שאם אתם נהנים ממשחקים אתם יכולים להזין גם לו, דיברנו על כל מיני חומרי מקור שעוסקים בדמויות אמיתיות שנכנסות לעולמות וירטואליים. דיברנו על Die DRPG, שמבוסס על הקומיקס Die, שבו דמויות מהעולם האמיתי נכנסות לתוך משחק התפקידים, ודיברנו על כל מיני סדרות אנימה, ששם זה קונספט יחסית ותיק, בין 15-20 שנה, של משחקי VR, MMOs, fully immersive, שבהם אנחנו נכנסים לתוך עולם המשחק, וקוראים לנו דברים בעולם המשחק, ואז יש סדרות שעושות את זה בטווחים מאוד שונים של ריאליסטיות, מסורד אורד אונליין, שאם אתם מתים במשחק, אתם מתים בחיים האמיתיים, לשנגרי לפרנטיר, שזו סדרה חדשה ומאוד פופולרית, ששם הם מאוד, שם הם נוטים חזק לעניין של זה משחק, ולא רק המשחק הראשי של הסדרה, אלא יש הרבה משחקים שמשתמשים בהם. וזה עשה לי נעים במוח, ורציתי לבחון את הנושא הזה של השילוב בין שחקנים אמיתיים בעולם האמיתי, לעולם בדיוני שהם נכנסים אליו, תוך כדי שאנחנו יודעים שזה עולם שונה. זה לא כמו משחק תפקידים שאנחנו בדרך כלל מדברים עליו, שבהם, כן, אנחנו יודעים שזה משחק, אבל מצפים איתנו להשהות את הספק, להגיד, יש הפרדה בין הידע של הדמות, מה שהדמות יודעת בעולם הבדיוני שלה, לבין הידע של השחקן, שהשחקן משחק משחק. פה אנחנו מכירים בעובדה שזה משחק. כל אחד מאיתנו הוא הגיימר שנכנס ומשחק משחק, ויש בו הרבה החלטות, גם החלטות משחקיות של השחקנים, וגם החלטות שלי בתור מעצב משחק, על איך להפוך את זה למעניין, ולהשתמש בידע הזה של שני השכבות השונות במשחק הזה.
פעם לפני שנים רבות, קצת, זמן קצר אחרי שיצא Sword Art Online, בערך הראשון, אני חושב, באופן מוצהר.
הטוב.
טוב, זו מילה חזקה.
טוב לזמנו, זה מה שאני אומר, טוב לזמנו, כי יש כל כך הרבה סדרות טובות יותר היום.
בכל מקרה, מבין מייסדי וממצקי ז'אנר האיסקאי, שזה הכינוי לכל הז'אנר הזה באופן כללי, עשיתי משחק תפקידים לכמה חברים שמבוסס עליו, שנקרא Freedom Forever Online, הוא היה Savage Worlds, בשעתו רק התחלתי להיכנס ל-Savage Worlds, ואמרתי, וואי, היא תעבוד לזה מצוין, והיום אני לא לגמרי בטוח, אבל כבר אז גיליתי שבאמת ההפרדה הזאת בין דמות לבין שחקן היא מהותית. אז למשל, מימוניות ידע לא קיימות בשביל הדמות, כי הדמות היא רק האלמנט שרץ בתוך העולם הווירטואלי, אלא רק בשביל השחקן, אבל מימוניות הידע של השחקן כוללות בין היתר גם איך להשתמש במשחק, ואז אתה יכול לגלגל את המימוניות הזאת כדי למצוא כל מיני בונוסים ושילובי בונוסים ודברים כאלה שיתנו לך יתרונות בתוך המשחק עצמו.
אז איך עושים את זה? חוץ מזה שמקבלים את ההחלטה לא להפריד בין ידע דמות לידע שחקן, אני בתור מעצב משחקים מאמין גדול בלכתוב את העקרונות שלך בתוך המשחק. זה משהו שלמדתי מכל מיני משחקים מחשבים שיוצאים. אז הפסקה הראשונה שכתובה במשחק שכתבתי זה, יש ידע מטה, מצופה מכם להשתמש בידע מטה שלך. אם אתם יודעים שמפלצת אדומה רגישה לקור, אתם צריכים להשתמש בידע הזה, למרות שב-D&D אתם לא אמורים להשתמש בסטט בלוק של המפלצות, ולדעת עליהם דברים לפני שנלחמתם בהם. אז זה דבר ראשון. הדבר השני הוא השפה, וזה מתחבר לדברים שאורי אמר באחד הפרקים הקודמים, אז נזכיר שיש דברים אינטרדיאגטיים שהם מתוך עולם המשחק, ואקסטרדיאגטיים שהם מחוץ לעולם המשחק, ובדרך כלל, אם אני כותב משהו כמו גודפלש, אני מאוד מנסה לעטוף את כל המשחק עצמו במונחים שבאים מתוך העולם הבדיוני. אני קורא למפלצות איך שהאנשים בעולם יקראו להם, אני קורא לכל מיני מונחים משחקיים, אני מנסה להפוך את זה, לפחות זאת הגישה שלי, לפחות משחקי ויותר אימרסיבי של עולם המשחק. אבל פה חלק מהפואנטה, זה לא לעשות את זה, חלק מהפואנטה היא לפנות אל הגיימר, ולא אל הדמות שלו בתוך משחק המחשב, כי הדמות שלו בתוך משחק המחשב היא סתם דמות בתוך משחק מחשב, היא לא אמיתית, לא צריך לפנות אליה, אז משתמשים בכל מיני מונחים כמו מפלצות מובים, שזה מונח היסטורי מאוד ב-MMO, שסתם אומר מובייל, כי מפלצות היו זזות לעומת מפלצות שלא זזות, משתמשים במונחים כמו פרוק שמופעלים יכולות מיוחדות וכל מיני דברים קטנים כאלה, אפילו השם של המשחק בכוונה חיפשתי מילים שאין להם משמעות אמיתית ביחד, אלא הם שם טיפשי של משחק מחשב, כי למשחקי מחשב יש שמות טיפשיים, אז צריך שם טיפשי למשחק. חוץ מזה, אם הדמויות לא אמיתיות, זה אומר שהן אמורות למות, כי במשחקי מחשב דמויות מתות. גם במשחקי תפקידים דמויות מתות, אבל ברוב משחקי התפקידים אנחנו מנסים קשה מאוד שהדמויות לא ימותו, ולא ייפגעו, וזה עניין שלם של ניהול משאבים כדי להשאיר את הדמויות בחיים. במשחק מחשב לא אכפת לנו אם הדמויות מתו. להפך, בהרבה משחקי מחשב מצופה שהדמויות ימותו, ויצופה שהם ימותו הרבה, כי ככה לומדים, אנחנו זורקים את עצמנו על המפלצות ועל הבוסים, ואנחנו לומדים את השלבים השונים של הבוס, וככה אנחנו לומדים איך להילחם בו. אז גם פה אנחנו רוצים, כאילו, זה לא שאנחנו רוצים, אבל מצופה שהדמויות ימותו, אז יש ניתוק בין הגורל של הדמות שלי במשחק המחשב לבין אני שהוא הגיימר. זה עוד דבר שאנחנו מקבלים בין העובדה שאנחנו לא נכנסים אימרסיבית לעולם הבדיוני, אלא אנחנו מקבלים על עצמנו את הטראפינג של זה משחק מחשב.
אוקיי, אז יש לי כאן שאלה.
כן.
כי זה נכון שהאבטר בתוך המשחק שלי מת חופשי, אבל הדמות שאני משחק, הגיימר,
כן.
אותו אני לא רוצה שימות.
אותו אתה לא רוצה שהוא ימות, וגם המשחק לא עוסק בזה. אנחנו כולנו, יש לנו כסדה על הראש, ואנחנו נכנסים לעולם הדיגיטלי. אין פה עניין של האם הגיימר שלי הולך למות. אני לא עוקב אחרי האוכל שלו ועל העייפות שלו.
אז כאן השאלה שלי. הגיימר הזה לא חי בעולם כמו באיסקאי או משהו כזה. זאת אומרת, הוא, כשהוא רוצה, הוא מתנתק מהמשחק, הולך עושה את החיים שלו, ואז חוזר.
כן.
אוקיי, בסדר, בסדר.
סבבה, אז רק בשתי מילים, כי אני אזכיר את זה, אז יש לנו באמת שני סוגים עיקריים של איסקאי. איסקאי אחד זה מהסוג שעוברים לחלוטין לעולם בדיוני, בדרך כלל עדיין התגלגלות מחדש, או זימון או משהו כזה, מעבר פיזי לחלוטין. ואיסקאי השני זה מהסוג שבדרך כלל עוסק במשחקים, ואז יש לנו עולם וירטואלי ועולם אמיתי, וזה משחק שנועד לחכות את הסוג השני.
וזה מעניין לראות שכשאתה חייב מה להתמקד בתרגום או המראה שלך למשחק תפקידים, אתה חייב לבחור בעצם איזה סוג של חוויה אתה מתמקד בה. האם פה אתה רוצה את חוויית הוי לא, נשאבתי לתוך עולם המשחק, איך אני אדם רגיל מתפקד שם, או איך אני אדם רגיל את הידע שלי כדי להצליח, או, היי, אני משחק משחק מחשב, אני רוצה את אותה חוויה בפורמט של משחק תפקידים.
נכון. בשני המקרים האלה, יש פה הזדמנות לנצל את השבירה של ההפרדה בין הדמות ליד השחקן, כי גם באיסקאי מהסוג של נשאבתי לתוך עולם פנטזיה, אני עדיין משתמש בידע שלי בתור בן אדם מעולם מודרני, שנשאר לתוך עולם, לתוך עולם הפנטזיה. אז בשני המקרים אפשר לחקור את התמה הזאת, אבל בסוג של המשחק של אני נמצא במשחק מחשב, יש עוד דברים שונים שאני רוצה לחקור, מאשר כמו שאתה אומר, נשארתי לעולם פנטזיה, ויש סט שלם של דברים שאפשר לעשות עם המשחק הזה. אז עוד כמה דברים בתמה הזאת של אנחנו נמצאים במשחק מחשב, אז חוץ מזה שאמרנו שעוד דמויות מתות, עשיתי גם איזשהו עניין של, בגלל שזה משחק מחשב, יש לנו סשן משחק ספציפי, אנחנו עושים ריספון בתוך נקודת הריספון שלנו, אם אנחנו מתים אנחנו חוזרים לנקודת הריספון, יש פחות את העניין הזה שאנחנו רואים במשחקי תפקידים רגילים, של רצף עלילתי, שאם סיימנו בנקודה מסוימת את המפגש, אנחנו נמשיך מאותו מקום, אלא קיבלתי פה החלטה של, אנחנו תמיד מתחילים בנקודת ריספון שלנו באין, איפה שההרסטון שלנו קשורה אליו, לשחקני ה-MMO ביניכם, אז זאת החלטה אחת. דבר אחר, התפתחות של הדמויות, התפתחות של הדמויות היא מאוד מהירה, כי בדרך כלל מה שאנחנו רואים במשחקים האלה, זה לא את ה-10XP, 200XP שהם מקבלים, אלא אנחנו רואים אותם נלחמים בקרב, ואז עלית מדרגה 12 לדרגה 14, הורי, יש לך נקודות לחלק עכשיו, ואת הרגעים האלה של ה-level up, זה אחד מהדברים שאני רוצה לחכות, כדי לעשות את זה גם, הייתי צריך טווח הרבה יותר גדול של דרגות, כי אם אנחנו מסתכלים על משהו כמו מבוכים ודרקונים, יש לנו 20 דרגות, 30 דרגות במהדורה רביעית, אם אנחנו מסתכלים על ונור, יש לנו 10 דרגות, 10 דרגות זה לא מספיק, מה?
36, במבוכים ודרקונים צריך להיות 36, כך יאה.
הבנתי, אבל גם אז, ב-MMO, אתה לא יוצא מהאזור התחלה, מהאזור של הנובים, לפני דרגה 10 כאילו, אז מה שעשיתי היה לקחת את כל ההזדמנויות לצבירת XP שיש במשחקים כמו Dungeon World, משחקי אפוקליפס אחרים, Blade and Dark, whatever, כל מיני מקומות האלה של מרק XP, ואמרתי אותם לגיין הלבל. אז כל מיני דברים אתה פשוט מקבל עליהם דרגה, מצאת מבוא חדש, דרגה, פגשת מפלצת ממש חזקה, שאולי אתה לא יכול להרוג בכלל, קיבלת דרגה על עצם זה שפגשת מפלצת ממש חזקה. וכתוצאה מכך אתה פשוט, אתה אמור לקבל עשרות דרגות במהלך המשחק. משחק תפקידים אחר שעושה משהו דומה, זה פאביולה אולטימה, שם באמת יש הדרגה 50, וגם הוא משחק שנועד לחכות JRPGs, אז זה נמצא תחת אותה משפחה.
אז מפה אנחנו לומדים שגם דברים פשוטים ברמת האסתטיקה מפתחים תחושה מסוימת. פשוט בכך שאתה קורא לזה דרגות במקום XP, גרמת לי להרגיש יותר כאילו אני בתוך ממורפק, באמת, רק שינוי סמנטי, זה הכל. אוקיי, מגניב.
אסתטיקה וסמנטיקה הם הרבה, הם אבני הבניין של אווירה ותחושה.
כן. תשמע, אני גם בתור מעצב משחקים, מפתח משחקים, אני עובד מאוד ויזואלית, ואחד הדברים שאני עושה בתחילת העבודה, ברגע שיש לי איזשהו מושג לגבי חוקים, זה להתחיל לבנות את דף הדמות. וגם את דף הדמות, אולי נשים סקרינשוט בהערות הפרק, למי שירצה לראות אותו, לקחתי ועשיתי אלמנטים שיזכירו לי מסכים של משחקים. ובניגוד לזה, בדומה, כשאני עושה את דף הדמות לגודפלש, אז אני מעצב אותו בצורה שלפחות אני מנסה, יותר תזכיר משהו שהוא פנטסטי, מיתולוגי. כי אני חושב שלראות את הדברים בעיניים ייצרו לנו את ההקשר המתאים לחומר הרקע, גם עוזר פה. זהו, זה היה עקרונות שעבדתי עליהם בינתיים, בגדול בשורה התחתונה, קראתי את זה בסופי משחקים, המחויבות לדחקה. בכל מקום אפשרי שהבחירה היא בין לכתוב את זה יותר לכיוון המשחק, או יותר לכיוון חומר המקור, מנסים לנטות לכיוון חומר המקור. כמובן שלפעמים אין ברירה, אלא לדבר אל שחקן, אל הרול פלייר, בשפה של הרול פלייר, כי יש איזשהו פער, במיוחד כשמתיישבים ומתחילים לשחק, שצריך להסביר אותו, צריך להגיד להם, אוקיי, אתם יושבים, אתם צריכים דפים, וכן הלאה, הדברים הרגילים האלה, מישהו צריך להיות הגיים מאסטר, יש גבול שבו אי אפשר לדבר רק במונחים של העולם הבדיוני שלנו. זהו, לי אין יותר מה להגיד.
אז אתה לא צריך להגיד יותר, כי אמרת הרבה ואמרת דברים מאוד מעניינים. ויש לי גם הרבה מה להגיד על זה בהקשר של המשחק פלייטסט שהרצתי לפני שבוע וחצי. אז לפני שבוע וחצי החלטתי להריץ פלייטסט למשחק מבוסס רוקי הורר פיקצ'ר שואו, שלמי שלא מכיר מדובר בסרט קלט מזמן שהוא מדהים ונהדר ונורא כיפי. והתפתחה תת תרבות שלמה מסביבו, ולאלה שלא מכירים בכלל, מדובר בדיאגרמת ון, בנקודה בדיאגרמת ון, שבה מתחברים חייזרים, מדע בדיוני, פרנקנשטיין, מיניות, קוויר, קולצ'ר, ואני מניח מיוזיקלס? כי יש שירים, וזה חשוב.
כן.
ורציתי להריץ כזה, רציתי רוק הורר פיקצ'ר שואו, וזה בעיה, זה בעיה, זה עשרות בעיות, מחוברות ביחד בסק רחב ידיים, כי שום דבר אחר לא יכיל אותם. למה? כי קודם כל אי אפשר לשחק סרט שכולם כבר ראו, אין בזה טעם, ראינו את הסרט. השחקנים בסרט, שהם שחקנים מקצועיים וזמרים מקצועיים, כנראה שרים יותר טוב מאיתנו, הם כנראה יודעים תעלילה יותר טוב מאיתנו, יש להם תסריט, משחקי תפקידים לא עובדים ככה. הדבר שלקח לי אחרי הרבה זמן, זה למצוא פרמיס שמאפשר לי, אורי, להנחות לשחקנים שמכירים את הסרט, משחק שיהיה כיף בשבילם. כי אי אפשר לעשות אותו דבר. הם לא יכולים לשחק שני אנשים נורמליים לחלוטין, שסטמבלס לתוך אירוע חייזרים דמויי אנוש ביזרים שהופך למיוזיקל. זה פשוט לא מעניין, כי אנחנו כבר יודעים, כל הטוויסט, הדברים המעניינים לא יקרו.
היי מאזינים, זה אירן מההווה שעורך את זה כרגע. בטח שמתם לב שיש איזשהו כשל באודיו של אורי, זה בעיה מקומית שלא הצלחנו לפתור לצערי, זה עשוי לחזור לעצום בהמשך, הבעיה היא לא אצלכם, הבעיה היא אצלנו. אז המשך ההזנה נעימה? במובן הזה, לאביב הרבה יותר קל, כי הוא הולך על לחכות ז'אנר מאוד מאוד נישתי ספציפי, מגדרות מאוד ספציפיות, אבל עדיין אפשר לקרוא לזה ז'אנר, או לכל הפחות יש כמה וכמה דוגמאות שיש ביניהם משותף ומה אני יכול לקחת, אבל אתה רוצה לקחת את הסרט הזה ולעשות את האווירה המאוד ספציפית שלו, וכן, אז אתה, איך אתה מנתק בין העלילה לבין האסתטיקה והתחושה שלו?
אני כן אגיד ש... זה התחיל מזה שיהודה ואני רצינו לשחק ספציפית את שאנגרי לפרנטיר, וגם אז, אחד הדברים שאני אמרתי, ואני לא יודע, נראה איך אורי פתר את זה, זה, אוקיי, אנחנו הולכים לקחת את המסגרת של העולם, ואת הטרופים של העולם, ודברים כאלה, אבל אין לנו עניין, כמו שאורי אומר, לשחק בעלילה שמוצגת בסדרה, במנגה.
כן, אבל זה להריץ ממש את הסרט הזה, אני לא יכול להתרחק עד כדי כך מזה. אז חשבתי על זה מעט. ואפילו חשבתי מאוד על כל הדברים שדיברנו בפרק 50 ובפרק 25, על איך להריץ משחקים בתוך עולמות קיימים, ובתוך ז'אנרים קיימים, וחשבתי לעצמי, אוקיי, הדבר הכי בעייתי, באופן כללי, בכל תרגום מדיה כזה, בין סרט או סיפור או זה לבין, או משחק, לבין משחק תפקידים, הוא פער הידע. עכשיו, אביב, אתה אמרת, בוא נתמודד עם זה, בוא נגיד אין פער ידע, מה שאתם יודעים על משחקים באופן כללי ועל משחקים ספציפיים בז'אנר הזה אתם יודעים, וזה נהדר, כי זה מאפשר לי באמת למנף את העניין שהשחקנים כבר מכירים את הדברים, להפוך את החיסרון הזה ליתרון. אני למשל אמרתי לעצמי, אוקיי, כלל ראשון, אני מניח שהשחקנים שלי ראו את רוקי הורר פיקצ'ר שואו, הם מכירים את הסרט, כל מה שיש בסרט ידוע להם, וידוע לדמויות שלהם. איך אני יכול לעשות את זה? אמרתי, אוקיי, אז המשחק שאני אריץ, הוא בעצם יהיה סיקוול לרוקי הורר פיקצ'ר שואו. אתם תשחקו, ועכשיו מתחיל הפרמיס המסתורי, נניח שכל אירועי רוקי הורר פיקצ'ר שואו התרחשו במציאות. לא רק זה, אלא שהממשלה גילתה את זה, עשתה קאבר אפ, והסרט כביכול הוא התדריך שקיבלתם על האירועים שהתרחשו. אתם סוכנים. סוכנים של סוכניות ריגול ומה. לא רק חייזרים מתאספים יחדיו. זה קורה. כי החייזרים האלה חיים בקהילויות מאוד מאוד מבודדות אחת מהשנייה. אז מה שעשינו זה לפברק קאבר סטוריז של חייזרים אחרים, שאכן הוזמנו לאירוע הזה, ואתם הולכים במקומם. אז דף הדמות שלכם מחולק לשתיים, ממש כמו הרעיון של המסכן. יש לכם חצי דף דמות שזה היכולות שלכם, הסוכן החשאי, ג'ון סמית' תוך העניין, ושל החייזר שאותו אתם משחקים. ואתם בעצם, כשאתם מגלגלים גלגולי סקילס או כל דבר אחר, אתם מגלגלים עם הסקילס שלכם, כן? אבל אתם מעמידים פנים שאתם עושים את הדברים שהחייזר עושה. אז כמו שאמרתי, אתם משחקים שמכירים את הסרט. הסרט הוא התדריך שקיבלתם על איך האירועים האלה מתנהלים. הוא ריקונסטרקטד לפי המידע שהפקתם ממי ששרד את הסרט. ואתם הולכים לקראת אירוע נוסף כזה. אתם לא יודעים כמה הוא יהיה דומה או שונה ממה שהיה קודם. אתם לא יודעים אם זה סוג חדש או זהה של חייזרים. ומשם מתחיל המשחק. והמשחק מתייחס הרבה לפער האינרנטי הזה שיש בין היכולות של הדמות שלך, ליכולות של הדמות שהדמות שלך משחקת, לאותו פייק פרסונה, פייק איליאן שאתה משחק. לכל דמות יש מטרה משלו, ומטרה של הארגון ששלח אותו, והמטרות האלה שונות בין הדמויות. וזה, לא אמרתי את זה קודם, עשיתי רשימה של כל התמות המרכזיות שיש ברוקי הורר פיקצ'ר שואו. התעסקות במיניות, התעסקות בשינוי וטרנספורמציה, התעסקות בתמה המרכזית של הסרט, שזה בעצם ההתפתחות, הלגדול מילד למבוגר, לקחת אחריות, להבין מה קורה בעולם, ואם לנסח את זה בביטוי אחד, אובדן התמימות. אז אתם מתחילים את המשחק כבאמת קבוצה של סוכנים שעובדים 100% ביחד, אבל לאורך המשחק קורים מספר דברים. אחד, אתם מגלים שלכל אחד מכם יש מטרה שונה, יכול להיות דברים מאוד קטנים, כמו, אוקיי, אני פה כדי למצוא כלי נשק שישרת את הארגון ששלח אותי, ומישהו אחר, אני פה כדי למצוא חייזר ספציפי, לבין מישהו אחר שיש לו קרוב משפחה אהוב שחולה במחלה סופנית, והוא מחפש איזושהי טכנולוגיה שתאפשר לו לרפא אותו, לבין מישהו אחר שחוקר, לא יודע, את התרבות החייזרית. כמו כן, כשאתה נכשל בביצוע פעולות במהלך ההרפתקה, אז יש לך בלידינג בין הדמויות. כלומר, יכול להיות שחלק מהמאפיינים של החייזר, בפייק פרסונה שלך, עושים אוברייט לאופי שלך כסוכן, כי אתה נכנס עמוק מדי אנדרקאבר. או הפוך, חייזרים שאתה פוגש משנים אותך. ככה שבעצם דף הדמות מחולק למספר עמודות, 3, שבראשונה יש את הפרטים שלך, הסוכן, בשנייה יש את הפרטים של הפייק פרסונה, ובשלישית את ההשפעות, איך השתנית? כי הרעיון הוא שבסוף ההרפתקה, אתה בעצם דמות אחרת. אתה עברת תהליך ושינה אותך, וזה מייצג בעיניי הרבה מהטרופס. יש כמובן הרבה עיסוק במיניות ובמוזיקה ובהתמודדות עם הלא נודע, ולהגיב לפיתויים. כל אלה, שוב, מוטיבים מרכזיים של הסרט שהכנסתי פנימה, והמכניקה יותר או פחות בהצלחה בשלב זה, מנסה להתמודד איתם ולהכניס את זה ממש כחלק מהמשחק עצמו. אז כבר דיברנו על זה, שזה לא צריך להיות אותו הסיפור, כי זה משעמם, צריך לבנות על אותו סיפור, משהו שהוא נרטיב שאפשר להכניס לתוך משחק תפקידים, זה גם לא צריך להיות אותם דמויות, כי אתה לא רוצה, אגב, פה, אני כן נותן את האופציה לאותם דמויות, כי מבחינתי, אין שום בעיה, שאתה תהיה ג'ון סמית הסוכן, אבל הדמות שאתה משחק בהרפתקה תהיה הדמות של ריפרף, הדמות של פרנק פורטר. וזה מאפשר לך כן לעשות את האמרות האלה. בגלל שאתה לא משחק את הדמות מהסרט, אתה משחק מישהו שמנסה לחכות את הדמות מהסרט, לאו דווקא בהצלחה. וזה נחמד, כי אתה כן יכול להגיד, אוקיי, זה דמות שנורא אהבתי בסרט, אני כאילו הולך לשחק אותה, ולהשתמש בידע שלי על הדמות האהובה שלי, אבל לא תמיד תצליח בגלל שהמכניקה בונה על זה שתעשה את זה ותקשל מדי פעם. ואז כמובן יורד לך חלק מהסטטיסטיקות שלך, שזה קרדביליטי שלך כאליאן, שזה הלויילטי שלך לאנושות, שגם יכול אובר טיים טו אירוד, ובסוף המשחק גם יש מצב שתעבור לצד של החייזרים, וכדומה. ועלילה, כמו שאמרנו קודם, ומטרות בכלל של דמויות, זה משהו שאנחנו צריכים להמיר מאוד בזהירות. כי פה העלילה החדשה מחייבת אותי להמשיך לעבור אינטראקציה עם הטרופס של הסיפור. המטרות שלי כן מקדמות אותי, אבל זה מטרות שונות לחלוטין מהמטרות שהיו בסרט. כי המטרות שהיו בסרט היו טובות לדמויות שבסרט. והן לאו דווקא מספקות מניע פנימי סלש חיצוני טוב מספיק בשביל השחקנים במשחק תפקידים.
זה מעניין בעיניי, ואני חושב שזה רעיון מעולה, שאחרי שזיהית שמאחר ונרצה להיות דומים לזה, נרצה לעשות כמו זה, אבל אנחנו לא באמת נעשה כמו זה, כמו שאמרת, אנחנו לא השחקנים מהסרט וזה, ואין שום ציפייה שנהיה, יצרת סיטואציה במשחק שבה זה צפוי ורצוי שזה מה שיקרה, כי אנחנו משחקים סוכנים שמנסים לחכות ומנסים להתנהג כמו, ובטוח שלא לגמרי נצליח, אני חושב שזה פנטסטי. על לזהות את הטרופים מלכתחילה, את הטרופים ואת התמות, דיברנו בכל פרקי האדפטציות, והמלצנו אז לגשת לTV טרופס, ולעמוד של היצירה הזאת, ולקחת משם את ההשראה הזאת, אבל כמובן שאין כמו פשוט לצפות בזה, ולרשום לעצמך את התמות שאתה מזהה, וכמובן שאין כמו לקחת קורס בניתוח סיפורת, כדי לפתח את המיומנות לעשות את זה, אבל בסדר, אוקיי, אנחנו לא יכולים לצפות מכולם לעשות הכל.
אני מצאתי דרך שלישית והרבה יותר יעילה, אני לקחתי מישהו, במקרה הזה זוגתי מאיה, שראתה את הסרט כל יום במשך 5 שנים, והעבירה עליו הרצאות וכתבה עליו אין ספור דברים, ויודעת אותו על בוראו, והיא לכך, היה לי הרבה יותר קל לקבל את האינסייט הזה מתומצת.
אני ניסיתי להשתמש ב-TV טרופ בשביל Variable Realm, וגיליתי שזה לא מועיל במקרה הספציפי שלי. הגישה שבה הם פנו לנתח את הז'אנר הזה, לא הייתה מועילה למה שאני רציתי לכתוב.
אוקיי.
אני חושב שזה כי הטרופס ב-TV טרופס, וככלי הוא מעולה, אבל הוא חוטא בזה שהוא לא ממויין לפי הנפח או החשיבות שיש לטרופ מסוים בתוך הז'אנר. כלומר, הוא יתאך הרשימה של כל הטרופים שיש בז'אנר, אבל מי שמכיר את הז'אנר אינטימית יוכל ישר להגיד לך, אוקיי, 4 אלה זה המאסט. ואלה הם הפחות חשובים וכו. וזה מיון שמאוד חסר לי.
יפה. נהדר. אביב ואורי. יש לי כל כך הרבה אורחים פה. מחשבות נוספות.
קודם כל, תוך כדי עבודה על הרוקי אורור פיקצ'ר שהוא גיליתי, לא להפתעתי בכלל, שזה התאחד יחד עם עוד כמה סרטים, ולקח לי כמה רגעים להבין בעצם מה קרה פה, וזה הפך מהר מאוד מלהיות, בוא נגיד, שיר הלל לרוקי הורר פיקצ'ר שואו, להפוך להיות שיר הלל לטים קרי, השחקן.
מעניין.
כי יש שם המון אלמנטים של כלו, מי שלא ראה אותו זה הסרט הטוב ביותר שנעשה אי פעם על משחק לוח.
אפרופו, ג'ומנג'י גם מהתמה של האיסקאי, אפרופו משחק לוח בסרט.
נכון.
כן, אבל אני חושב שכולנו נסכים שהאיסקאי הטוב ביותר הוא ללא ספק אליזה בארץ הפלאות.
אהה, זהו, שאליזה בארץ הפלאות זה לא איסקאי.
למה זה לא איסקאי?
כי זה פנטזי פורטל, כי איסקאי זה מודרני וזה תת ג'אנר של פנטזי פורטל, כפי שאירן גילה לי.
אז ככה, רבותיי, בואו ניקח צעד אחד אחורה. ישנו קונספט שאשתי חוקרת מזה שנים, אשתי דוקטור ספרות אנגלית, זה נקרא פורטל פנטזי, זה סאב ג'אנר של פנטזיה באופן כללי, הוא היה מאוד נפוץ בתחילת המאה הקודמת, נרניה הוא פורטל פנטזי, ואליזבר צפלות זה פורטל פנטזי, הקוסם ארץ עוץ זה פורטל פנטזי, שבו מישהו או מישהי, בהרבה מקרים, נלקחות לתוך עולם אחר, ואז מגלות את החוקים שלו, והוא מאוד מוזר, ועבור את חוויות, ואז חוזרות לעולם שלנו. זה בללא ספק אחד הבסיסים לאיסקאי, אבל הבסיס השני שמבדיל לאיסקאי, וזה אביב אני חושב על זה בשיחות שלנו, זה כל מה שאביב דיבר עליו כאן, שמדובר בעולם עם חוקים, שמי שנכנס אליו מכיר כבר את החוקים, ומנצל אותם. וכשהוא נכנס פנימה, הוא יודע יותר מתושבי העולם על איך עובדים בחוקים שלהם.
יש את זה,
נכון?
יש את זה טיפה באליזה בארץ הפלאות, כי שם כל כל הדמויות של, של וונדרלנד מבוססות על האצילים וכן הלאה מהחיים האמיתיים שלה, אז היא רואה את ההקבלות האלה, אבל זה לא עקרוני ליצירה, כמו שזה באיסקאי.
בגלל זה אני חושב שפורטל פנטזי זו דרך לחקור בדרך כלל אלמנטים חברתיים סביבך. גוליבר הוא נכון. פורטל פנטזי, והוא כאילו אמירה סאטירית חזקה לתקופתו, ואיסיקאי זה פאור פנטזי. אמת. והוא לא בא לחקור כלום, הוא בא להראות שאני הכי חזק בעולם, איזה מגניב אני.
אמת. ועוד דבר שאני ואירן דיברנו עליו בדיון הזה, זה שהיצירות המערביות נוטות להשאיר את הגיבור בחיים, בעוד היצירות היפניות נוטות להרוג את הגיבורים שלה לפני שהם נשאבים לעולמות אחרים.
כן, כן. על הפרק הראשון אתה מת, ומתגלגל מחדש בעולם אחר, כן. כדי שלא יהיה שום סיכוי שתוכל לחזור רחוק.
זה נהיה מם כל כך פופולרי, שיש מסעית שדורסת אותך, שעשו מטה יצירה, על נהג המסעית שדורס אנשים כדי בכוונה להעביר אותם לעולמות אחרים.
כמה יפני.
נהדר.
נהדר.
אני מצליח לחשוב גם על כל מיני דוגמאות ביניים מעניינות, כמו גנץ, שבה אתה מת, תופסים אותך טכנולוגית או כל דרך אחרת שלא מוסברת, רגע לפני שאתה מת ואתה עובר ל... לא יודע אם עובר, שוב, לא מסבירים כלום, חלק מהרעיון שם זה שהכל מאוד אונהיימליכס, כזה מוזר ולא ברור. אתה נמצא בעולם שלנו, אבל אתה פתאום, כשהגנץ מזמן אותך, אתה בעולם שלנו עם חייזרים ודברים, ואתה צריך לצוד אותם, וכללים משתנים, ואתה כן סלש לא חוזר לעולם הרגיל.
זה בהחלט משחק על זה, כן, כן, כן. כן.
עכשיו, ברגע שמתחילים לחשוב על זה, מוצאים את זה בכל כך הרבה מקומות, כל סדרת אסאסין קריד זה איסקאי. למשל.
אני רוצה להגיד שיש לה אלמנטים של מאשר שהיא איסקאי. אבל בסדר, רבותיי, נעים לי מאוד היה, אבל עם כל הכבוד ליצירות העדיין לא גמורות של שניכם,
כן.
אני רוצה שתספרו לי קצת על מה עשיתם בשבועיים האחרונים, כי זה הזמן לגמדים חופרים. אז אני רוצה להתחיל, כי יש לי מאוד קצר. חוץ מזה שכרגיל אני ממשיך להריץ את זיידגייסט, המערכה הכי טובה שנכתבה אי פעם בהיסטוריה של המין האנושי בכלל, אין יוצאי דופן, אין יוצאים מן הכלל, לא ייתכן כל תשובה אחרת לשאלה הזאת מלבד זיידגייסט.
כבר הרבה זמן.
לא יכול לדבר עליה. כן, מלא זמן. 3.5 שנים, 4 עוד מעט לדעתי. שווה כל רגע.
שווה כל רגע.
מעבר כל זה אני רוצה לדבר על כך שקיבלתי השבוע את סינלס, העותק הפיזי שמגיע לי. סינלס, בגדול, הוא פשוט לפני איזה שנה וחצי, אני חושב, קיקסטארטר שאומר, הנה, שדורן מהדורה השנייה. ואומרים, לא, אבל כבר עשו את זה, וזה שדורן מהדורה השנייה, זאת שתורגמה לעברית, כמרוצלים, לפני איזה 30 שנה. ואז הבחור שעשה את זה אומר, לא, זה אני, הנה זה שוב פעם, הפעם אני עושה את זה. וזה בדיוק אותה אסתטיקה, ואפילו הפונט שנבחר בשביל הספר זאת הפונט, והרעיון הבסיסי הוא בדיוק אותו רעיון בסיסי, ומגלגלים מלא קופששים, ויש פולס, למי שזוכר את הפולס הנהדר, אני ממש אהבתי אותם בשדורן מהדורה 2, אז כל זה חזר, ויש לי שתי תלונות בכל זאת על הספר, רק כדי להעביר, אני בעד, אני חושב שאם זה נעשה נכון בסנסיביליות מודרנית, מדובר באחלה קונספט, באחלה מכניקה, ואני רוצה להריץ את זה. יש לי שתי בעיות. אחת, אני לא כך אוהב את מה שעשו עם העולם, הלכו קצת רחוק מדי מבחינת הלור ומבחינת האופי, גם מסייבר פאנק וגם מהפנטזיה הספציפית של שדורן, ומהאופן שבו הם משלבים פנטזיה שם, וזה חבל לי, ואם אני אריץ את סינלס, זה לא יהיה בדיוק עם העולם שלהם שהם מציעים. ובתור התחלה למשל, יש מלא פריז, ואני לא חושב שזה קשור לסייבר פאנק בכלל. והדבר השני הוא שיש להם שכבה אסטרטגית, משום מה, כמו ב-Blades in the Dark, ואתה מצופה לשחק את הקבוצה שלך, כאילו היא בעצם איזשהו סוג של קורפ כמעט, או איזשהו גנג שהולך ומתחזק, וכובש אזורים, ומרחיב את ההשפעה שלו, באופן שלא כל כך שונה מלכבוש טרף, ב-Blades in the Dark, ואין שום הגיון מאחורי זה מבחינתי, זה לא מסתדר בכלל עם... לא עם הסגנון של שדורן, ולא עם התמות של סייברפאנק. אז גם עם זה אני לא אשחק. אבל חוץ מזה, באמת שנראה ממש חמוד. זהו,
כן,
זה סינלס.
הרעיון של אזור שאתה מרגיש בו בנוח, הוא זר לי לחלוטין לשדורן.
למשל, למשל, כן, כן.
כן, לגמרי.
אביב.
אז רק הערה אחת לדברים שדיברנו קודם, כי דיברת עכשיו על הפונטים. דבר ראשון שעשיתי כשהתחלתי את הפרויקט, היה ללכת לגוגל פונט ולבחור את הפונטים המתאימים לתמה של המשחק. זה הדבר הראשון שאני עושה כשאני כותב. דברים שקיבלנו מקיקסטארטר, אז אני קיבלתי בשבוע שעבר את ברייק, סימן קריאה, סימן קריאה RPG, את הגרסה הדיגיטלית, עדיין מחכים לגרסה הפיזית, שזה גם, בהקשר שכל מה שדיברנו עליו, זה משחק שנועד לחכות, אקשן RPG יפנים, בסגנון של Legend of Denda, Secret of Mana, כל מיני דברים כאלה, וזה עושה את זה יפהפה. השיטה היא סתם D20,
כן.
אבל כל התוכן של הספר מעולה. אז כאילו, הם כתבו את המשחק מדהים, הם לא עשו את האקסטרה מייל של לעשות שיטה מותאמת לזה, מלבד בכמה מקומות, כאילו, יש מפלצות ענקיות שנקראות קולוסוס, שיש להם HP שונה לחלקים שונים בגוף, שזה מגניב, אבל מעבר לזה, כל שאר השיטה הזה כאילו, קוף 20 פלוס תכונה, תגלגל מול DC. אז את זה הם לא הלכו את האקסטרה מייל, אבל כל שאר הספר נהדר. אפרופו, בבחירה של הרקעים של הדמות, יש בני אנוש ששייכים לעולם, ובני אנוש דיימנשנל שהגיעו מעולם אחר. יפהפה.
נייס.
וזה יחד עם פאביולה אולטימה, מכסה את כל סוגת הג'אפניז וידאו גיימס משני הכיוונים שלה.
ממש.
והם נהדרים.
ממש.
זהו, יש לי שתי קבוצות משחק. הקבוצה של ונור, אני רוצה לתת פה שאוט-אוט לקבוצה, כי היינו משחקים ימי שישי קבוע, ועכשיו אני לומד בימי שישי, והצלחנו כבר שבועיים רצוף למצוא ערב אחר בשבוע, שבהם כולנו יכולים לשחק. אנחנו עושים את זה...
מחיאות כפיים לכולם, לכל המורות.
לגמרי, אנחנו עושים את זה week by week basis, בסוף כל מפגש אנחנו פותחים דודל, עוזר שזה קבוצה וירטואלית בצ'אט וזה, כן, זה הרבה פחות קשה מלהיפגש פיזית. אנחנו פותחים דודל, אנחנו מסמנים מתי אנחנו יכולים, ואנחנו נפגשים בשבוע הבא לפי הדודל. בינתיים זה עובד, שבוע הבא זה פסח, כנראה שזה לא יצליח, אבל חוץ מזה, בינתיים זה עובד. זהו, חוץ מזה יש את הקבוצת גודפלש שעושה פלייטסטינג, היא מאוד מוצלחת, זה מאוד כיף, יש הרבה תובנות טובות לגבי החוקים. אם אתם רוצים להתעדכן במסע של גודפלש מעבר למה שנשמע בעל כתפי גמדים, אז אני מדבר על זה בשורפים משחקים, אני גם מעלה את זה ליוטיוב של שורפים משחקים כווידאוים נפרדים, ואני גם כותב את זה בבלוג של הסטודיו שלי, Zero Prep Games, שתחת הכותרת שלו אני מוציא את המשחקים האלה. אז יש קישורים, ואתם יכולים להיכנס, אני גם אגיד אותם, זה ice.me/gameburning, זה לשורפים משחקים, ו-zeroprep.io, זה ל-Zero Prep Games. אורי.
בסדר גמור.
שזה נהדר, אני לא עשיתי כלום, כי בשלושת השבועות האחרונים, אני לימדתי כמות מגוחכת של קורסים, מגוחכת, אבל כל הסטודנטים שלי היו מדהימים, וקיבלתי המון מתנות בסוף כל שלושת הקורסים שסיימתי, וזה היה נהדר. אני אוהב מאוד מתנות. אני אפילו כתבתי פוסט שלם על איזה מתנות אתם צריכים להביא למרצה שלכם, ועם דוגמאות מדברים ש... ששחקנים שלי, שסטודנטים שלי הביאו לי, ומיד כל המרצים בעולם הגיבו לי, זה לא בסדר שסטודנטים נותנים מתנות, וזה לגיטימי, אני מלמד קורסים מקצועיים, לא, תשמע, לא חשבתי על זה, אני מלמד קורסים מקצועיים, וסטודנטים שאני מסיים ללמד, אז אני שומר איתם על קשר, אבל אני בדרך כלל לא מלמד אותם קורסים נוספים, מן הסתם באוניברסיטה או כאלה, זה בהחלט יש פה חשד ל... למישהו שמנסה בדרכים נכלוליות להגדיל את הציונים שלו.
אפילו לא מהכיוון הזה, היה פשוט דיון בטוויטר על זה שסטודנטים מרגישים שקופים עליהם להוציא כסף על זה, וזה גם בעייתי.
אוי, לא.
כן.
לגמרי, לא. אסור להכריח דברים כאלה. מה שאני רוצה להגיד הוא שכן קיבלתי את הקופסה של קווירס, את הבוקסט, שנראית מהממץ, כמו כל דבר שעמית משה עושה, ותמכתי בקיקסטארטר של אביעד טל, שנראה מהמם כמו כל דבר שאביעד טל עושה. אנחנו פשוט מוקפים ביוצרים שבנוסף לאהבתם של משחקי תפקידים ולעשות דברים מגניבים, בעלי יכולות הפקה פנומנליות וחוסר נכונות להתפשר על איכות באופן מוחלט.
קנאת עולם.
אני חובב מאוד גדול של קווירס, אני כתבתי חלקים נרחבים מהספר הזה, הייתי עורך שלו כמובן, אני מספר, אבל זה שלושה ספרים שונים, זה אוסף רב של דברים, ויש שם, זה כזה, אני לא יודע אם זה עולם, עולם די ספציפי, אני לא יודע אם יצא לי להריץ בו ממש כמו שצריך, זה שילוב בין, סבבה, זה שילוב בין סנטאי, שזה כמו פאור ריינג'רס, זה מין גיבורים צבעוניים שלחמים לפעמים בתוך מקות, ועם כל מיני דברים דרך כל מיני אויבים מוזרים ומפצטיים בעולם הרגיל, ורדיקל אקספטנס ואמפתי, זאת אומרת, וקוויריות, קוויריות מפה להודעה חדשה, עד סוף הדרך, כל הריינבואו, מה שאתה רק רוצה, ואני חושב שהצלחנו מאוד יפה בכל האלמנטים האלה, ובלשלב אותם. זה רק בחצי מילה, אתה למשל יכול לשחק מישהו שהזהות הסודית שלו, כשהוא בצורת הסנטאי שלו, יש לו מכחול קסמים שהוא מצייר דברים וככה הם נוצרים באמת, והופכים להיות מצורתיים סביבו, ואז הוא יכול להסתובב, ויש לו נמסיס, אויב מסוים, והאויב שלו שונא אומנות, ורוצה להכחיד את כל האומנות, בגלל שהיא לא מביעה את מה שבאמת יש בפנים, כי מה שיש בפנים זה כאב וזעם, ואז אתה מלמד אותו, שגם כאב וזעם אתה יכול לבטא באמצעות אמנות, וזה משנה את תפיסת העולם שלו, והוא הופך להיות חבר שלך, ואתם ביחד עכשיו, מצליחים להילחם כנגד כוחות הרשע, וזה פנטסטי, אני מת על זה, אני חושב שאפשר לספר שם סיפורים יוצאים מן הכלל.
אהבתי את כל מה שאמרת עכשיו.
אני אומר לך, קווירס ממש מוצלח, ממש מוצא חן בעיניי.
העיצוב של המשחק מוצלח, גם ויזואלית, גם מכנית, הוא נראה יפהפה, אני לא חושב שאני ארגיש בנוח בתור גבר סטרייט להריץ אותו.
אתה לא צריך כאילו להיות, לכלול בו קוויריות, על אף השם.
אני מרגיש שלא לעשות את זה, זה ממש, כן, בוא נשחק slice of life tea time בשדורן, זה יהיה נחמד. זה לא, זה לא המטרה.
אני לא מסכים איתך, אבל בסדר.
מכות?
בוא נגלגל קוף 20, נראה אם הוא מוציא הכי גבוה.
לא, ערן, מעכשיו אני הנמסיס שלך, ואי אפשר לספר את זה עד שלא תשכנע אותי, ואז נקליט פודקאסט ביחד.
תקשיב, האמת שיש פודקאסט באחד המשימות שם, אחד הדברים, יש איזה 5-7, אני כבר לא זוכר כמה משימות מוכנות, באחת מהן יש פודקאסטר מרושע, שמנסה לגרום לאנשים להתאחד ביחד, וכל מי שמקשיב לו עם פודקאסטים, עם בתוך האוזניים יש לו את איך קוראים להם? איירפודס? הקטנים האלה? איך קוראים להם?
כן, איירפודס. או אירבדס. אין עברית.
אירבדס זה עדיין לא בעברית. אוקיי, בסדר. אז כל מי ששם את האירבדס האלה הופך להיות פון שלו, וכאילו משרת אותו, וכולם מתחילים לדרוש שכל הקווירס, כל גיבורי העל יפסיקו להסתובב, בגלל שהוא לא סתם פודקאסטר רשע. הוא פודקאסטר רשע שיש לו דרישות מופרכות לגמרי. אבל, אחרי שאתה נלחם בו בתוך המקה שלו, אתה יכול להיכנס לתוך העולם הפנימי שלו, ושם בפנים לראות איפה הוא נפגע, מה הכאב הפנימי שלו שקרם לו לפנות לכיוון הזה, ואז הוא יכול להפוך להיות פודקאסטר.
האמת שאפשר להריץ עם כל מה שאתה אומר עכשיו, משהו של פרסונה, זה ממש דומה בתמות.
לא, זה לחלוטין פרסונה. זה לחלוטין פרסונה. הרעיון של הכניסה לעולם הפנימי, ושאתה משנה דברים בפנים, שזה ככה נגמר כל קרב בוס בקווירס. אתה נכנס לתוך העולם הפנימי, וזה בעצם זה דומה, זה דומה לפרסונה, אבל זה הכל מתרחש בעולם הרגיל, עם כוחות על-טבעיים ודברים כאלה, ואז אתה נכנס לתוך עולם פנימי, שהוא עם חוקים אחרים, ומה שקורה שם בפנים, זה תמיד איזשהו סוג של פאזל, שאתה צריך לנסות לפתור.
מעניין, עניינת אותי.
אני עדיין בפודקאסטר המרושע, ותראה לי על הערות הפרק המדויקות מבחינה אנטומית, אז איפה נפגעת?
איפה נפגעת? כל מה שנותר לנו, אורי, זה חדשה ועדכון, אבל היא קטנה, היא רק אחת, אבל היא חשובה. מהי?
כמו שהזכרתי קודם, אביעד טל וביונד דה סקרין הוציא קיקסטארטר, והוא כבר פעם אחרונה שבדקתי הייתה לפני כמה ימים, והיה ב-$115,000. אתה רוצה לתת לי מספר מאוד קנרן? אני רואה את עיניך הקטנות שואטות לעבר האינטרנטים.
לא, אני לא רוצה להתחיל להפעיל דברים, כי אני לא רוצה שישתבש לי ההקלטה, אז לא.
סמארטס. כן, ושוב, אני ראיתי כל מיני דברים שהולכים להיכנס לספר הזה, עברתי הרבה על הקונדוויט, על הרעיון שם, התוסף למהדורה החמישית הזאת, באמת מעשיר משחקים ועולמות וכיף. אז אם אתם עוד לא תמכתם, ואם אתם מכירים אנשים שעוד לא תמכו, תנו לאביעד כסף, זה כסף ממש שווה. עכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם, אבל אורי, איך אתה יודע את כל הדברים האלה שהאביעד שומר תחת מנעול וכספת? זה לא ביטוי בעברית. ואתם בטח שואלים את עצמכם, אבל אורי, איך אתה יודע את הדברים האלה? איך אתה יודע איפה אביעד מסתיר בתוך הספרייה הענקית עם כל הספרים והמיניאטורות שלו, בצד שמאל, בדירה החדשה שלו ברמת גן, מתחת, שם, איפה שהוא מסתיר את כל הדברים האלה שהוא כותב? איך אתה יודע את כל זה? ובכן, התשובה היא שהייתי שם פעמים רבים. שם הקלטנו חלק מהפרקים של הקורס למנחים שלנו, תחת המותג Great Worm Games, ואם אתם רוצים פשוט לראות סרטונים של קורס הדרכה שמסביר לכם איך להיות מנחים יותר טובים, אתם פשוט יכולים לחפש Great Worm Games, GM's Bootcamp, ביוטיוב, זה בחינם, זה נהדר, ובניגוד לכל הסרטוני יוטיוב של, היי, הנה 5 דקות, הלך לעשות X יותר טוב במשחקי תפקידים, אנחנו אשכרה went the extra mile, והוספנו תרגילים, הוספנו דפי עבודה, כן, יש שיעורי בית בדבר הזה, כי אם לא מתרגלים משהו, כן. לא לומדים לעשות אותו יותר טוב, ולא, להגיד, אני אריץ את זה בסשן היום ונראה מה יקרה, זה לא חוויית למידה, זה התנסות לרוב כואבת. אז כן, להבין את העקרונות מאחורי הדברים, לתרגל, לפתור את ה-worksheets, זה הדרך לדעתי ללמוד, כי אם אתה לא משקיע את המאמץ, זה פשוט לא קורה. אז כן, לכו, תקראו, תעשו סאבסקרייב, ספרו לכל חברכם.
אפשר לתת פלאג למשהו שהוא לא משחקים?
בטח שאפשר לתת פלאג למשהו לא משחקים.
יש לי ערוץ יוטיוב שהוא לא קשור למשחקים, זה ערוץ יוטיוב של סרטוני כושר, כי אני עושה כושר ואני גם לומד להיות מדריך כושר. אז אם אתם רוצים לראות אותי עושה כושר, אתם יכולים לחפש ביוטיוב, IcelForged, זה youtube.com/IcelForged.
ואם אתם רוצים לקרוא את כל הקומיקס קריסטל הארט, לב קריסטל, שהסתיים שבוע שעבר, זהו, סוף, 7 שנים. 330 עמודים. אם אתם רוצים לקרוא את כולו, אז לכו, uptoforplus.com, לכו לשם, ותתחילו לקרוא אותו מההתחלה. זה הזמן. אין יותר למה לחכות, ליטרלי. זהו, בסוף, צינו.
לא, היינו צריכים לעשות פרק על איך ההרגשה הזאת של לסיים משהו איכותי. אני חושב שאף אחד לא יודע.
האמת שיש אולי מה לדבר על זה, אולי יש מה לדבר על זה.
על רפינג אפ? כן. אגב, עשינו פרק על זה, על איך לסגור קמפיין וכו. אבל תמיד יש...
נכון.
זה נושא מאוד חשוב.
ואם ככה, עד לפעם הבאה...
להתראות!
האזנתם לעל כתפי גמדים. המשותף ברישיון ייחוס שיתוף זהה Creative Commons 4. האתר שלנו הוא bedwarf.org.il, וניתן למצוא אותנו גם בפייסבוק ובטוויטר. מנגינת הפתיחה, הסיום וקטעי האמצע הם בהלחנת צמד הקלישאות.